הנושא שעליו ארצה לדבר הערב, השם של השיחה, זה כיצד אפשר לעזור, או כיצד אוכל לעזור. זה, את השם הזה, נתתי לשיחה הזאת בהשראה של ספר שאני נורא אוהב. האמת היא שהתברר, את השם הזה אני נורא אוהב, זה הספר הזה. אתם לא תראו מהמרחק הזה, אפילו שיש לכם לרובכם אולי עיניים, זה How Can I Help של רמדס. חלק אולי מכירים, מורה מאוד מאוד אהוב. הוא לא מלמד ויפאסנה, הוא לא מלמד מהמסורת הזאת, אבל בלימוד שלו יש המון המון תובנות שמאוד מתכתבות עם התובנות שנמצאות בלימוד כאן. רמדס בעצם נולד כריצ'רד אלפרט, חושב שבמסצ'וסטס, ארצות הברית, בחוף המזרחי. הוא היה, למד בהרווארד ועבד בהרווארד, קל לפסיכולוגיה, פסיכיאטריה, והיה בשנות ה-60 החלוצים שהתעסקו במחקר של חומרים פסיכואקטיביים, LSD, משהו שמאוד חזר למיינסטרים כמה עשרות שנים אחר כך. אבל אז המחקר הזה די נקטע באיבו, וראשי האוניברסיטה אחרי תקופה די קצרה באו אליו ולטימותי לירי, מי שמכיר, ואמרו להם, או שאתם מפסיקים או חוצה. אז הם הלכו. טימותי לירי המשיך בדרכו עם הניסויים בחומרים פסיכואקטיביים, וריצ'רד אלפרט נסע להודו, ושם הוא פגש את נימקה רולי בבא, שהיה המורה שלו, שאיתו הוא הפך לרמדס. ומאז עשרות שנים אחר כך, עד לא מזמן, הוא הלך לעולמו, זה השנה? כמה חודשים. והוא מורה מאוד שנו, נורא נורא מצחיק. יכולים למצוא המון המון קטעים שלו ברשת. ולפני שנים שמעתי על הספר הזה שלו, How Can I Help? והשם הזה הולך איתי מאז המון, המון, המון זמן. ורק לאחרונה, בתוך איזשהו זה, הזמנתי אותו והוא הגיע אליי. אני יודע בחלקים הראשונים שלו, אבל להגיד בינתיים, אני לא יכול להגיד שאני ממש ממליץ עליו, אני לא מצליח להיכנס אליו. כתב אותו גם עם עוד מישהו וזה, אבל תודו שהשם נהדר. כיצד אפשר לעזור, כיצד אוכל לעזור. היום באחת הקבוצות, אחת היוגיות העלתה איזושהי נקודה נורא, נורא משמעותית, שעולה הרבה מאוד פעמים סביב הלימוד הזה ובריטריטים. מה בתוך כך, אני, עולם האקטיביזם מאוד, מאוד קרוב לליבי. אני, בתוך מקום של, בעולם הזה יש דברים שצריך לתקן אותם. אני חושב שהיא נורא נורא צודקת, ואני חושב שרובנו מאוד נסכים. מסתכלים על העולם מסביב, שוב, אני חושב שבימים שלנו, אחד הדברים שהכי קופצים זה משבר האקלים, והסיטואציה שבה בעצם יש איום ממשי על המשך החיים על כדור הארץ, איום שכנראה, מאוד מאוד כנראה, הפעילות שלנו כבני אדם הביאה אותה, ואנחנו עדיין נמצאים בנקודה שבה כבני אדם, כמין, אם נתעשת על עצמנו, נוכל לעצור איזשהו כדור שלג נורא מאיים שמתגלגל ומתגלגל, ופחות ופחות יש אפשרות גם למי שמאיתנו רוצה להתכחש לזה, שזה קורה, אנחנו חשים את זה, זה כל כך קרוב אלינו. רוצה לי בזמן האחרון כמה וכמה פעם לקרוא כל מיני מאמרים שקשורים בהיכחדות מינים, וכמה מינים של בעלי חיים, זה פשוט לא נתפס, נעלמים מסביבתנו. אפשר גם לראות את זה באופן מאוד מאוד מוחשי. אני נורא נורא אוהב את סיני, נורא אוהב את סיני ונורא נורא אוהב לשנרקל, אני והילדים. וממש רואים את זה בים, בסיני, מקום שיש בו מיני בעלי חיים כל כך צבעוניים וכל כך מגוונים וכל כך ניכר לעין. ממש רואים את המקום הזה. קראתי באיזשהו מקום שבה, לא זוכר כמה עשרות, אבל לא הרבה עשרות שנים האחרונות, מהים בעצם נעלמו חצי מסוגי בעלי החיים. חצי. זה בלתי נתפס. המקום הזה של שריפות שקורות יותר ויותר ומאיימות על חלקים ניכרים. ממש איפה שאני חי, בכליל, אנחנו מתמודדים בשנתיים האחרונות יותר ויותר עם מקומות של שריפות. ועם הידיעה הזאת, לאן כל זה יכול להוביל. המקום של חוסר הצדק וההגינות וחלוקת העושר תוך עולם שהוא האנושות הכי עשירה ביפר מאשר אי פעם היא הייתה. אנחנו לא צריכים ללכת רחוק. באתי להגיד כולנו, אני לא יודע אם כולנו, אבל רובנו יכולים די בקלות בלזכור את שנות הילדות שלהם, או הנערות, או אפילו המבוגרות הצעירה, לחיות בסביבת חיים. אני זוכר את היום שקיבלנו אוטו. הייתי בן 10, אני חושב, או משהו כזה, את היום שקיבלנו טלפון, אני לא מדבר על סמארטפון. טלפון, שחיברו טלפון כזה שמחובר לקיר. המקומות כמובן של בראש ובראשונה של אוכל, ואנחנו נמצאים במצב שרוב האנושות זה מונח לפתחנו. שוב, כפי שכבר הזכרתי, חלקים מאיתנו מתמודדים המון עם הבעיה ההפוכה, עם בעיות בריאות שנגרמות מהשמנת יתר, אבל לצד זה העושר לא מחולק, בטח לא בצורה שווה, אבל בצורה הוגנת ברמה מינימלית, שאנשים לא ימותו ברעב. מלחמות. כאן הכי קרוב אלינו, הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, שאני בטוח שחלק מאיתנו, שרובנו אולי, כשאני אומר את זה, כאילו אפילו יש מהם חלק של, רבק, אתה חייב את זה להביא עכשיו. משהו שקורה כל כך קרוב לנו ומביא, יש בתוכו כל כך הרבה סבל, ומביא סבל כל כך גדול על אנשים שבואו נודה על זה. רובנו לא פוגשים ממקום כל כך קרוב ואינטימי את האינטנסיביות של הסבל הזה, של עוני נורא, של ייאוש, של חיים תחת אלימות, של פחד. והדברים האלה גם ככה מתהפכים. ודי בקלות זה יכול להשתמע שהלימוד הזה, אחד, העניין שלו הוא בעצמי. אנחנו מדברים המון על עצמנו, ומדברים על העולם הפנימי, ולחקור אותו וכו'. ומאוד בקלות יכול להיות מקום הזה. זה בעצם כל מה שמעניין אותי. עצמי. ומה יהיה איתי, ומה קורה איתי, ואיך, ותראו איך זה חוזר אל אותה שורה, אל אותו מקום שהונח מההתחלה, ואיך אני מארגנת את הדברים כך שיהיה לי יותר טוב עם עצמי. לא שאין לזה משמעות, אבל האם זה כל העניין של הלימוד הזה? ושתיים, לצד המקום שיכול בקלות לראות שכל העניין שלי כאן, שלנו כאן הוא בעצמנו, זה ישנו מאוד את המקום של הלקבל. ואז אולי, אז זה בעצם כל העניין, לקבל את עצמי כמו שאני, לקבל את העולם כמו שהוא, וזה בעצם המקום, החופש העמוק שם תמון, זה איפה המקומות העמוקים העמוקים שהלב מתאווה אליהם. שאלות חשובות. ובא אולי משהו בגישה הזאת, תוך המקום, בסלוגן, שיש לו מקורות שונים, מכירים אולי בישראל, שבאיזשהו אופן פרדוקסלי, אומץ על ידי מהות החיים של ארגון רוחני, ארגון צדקה רוחני, או איזה טייטל שנרצה לו, שמובילה שרי אריסון. זה פעם שנייה בריטריט שאני מזכיר את אחת הנשים העשירות בישראל. צריך... השלום מתחיל בתוכי. והאמירה הזאת היא נורא נורא משמעותית, ואני תכף אנסה לפתוח אותה עוד קצת. אבל לא לפני שאני אומר, כן, השלום מתחיל בתוכנו. אבל הוא לא נגמר בנו. הוא לא נגמר בתוכנו. ולפני כן כמה אמירות גם ליקטתי כאן, מתוך המקום הזה שמבהיר אולי את המשמעות הזאת, של כך שהשלום, שתיקון העולם מתחיל בפנים. תיך נתן, עוד מורה ענק רוח שהלך לעולמו לאחרונה, נזיר זן בודהיזם במקור שלו, מווייטנאם, עשה את רוב שנותיו בגולה, בעיקר בצרפת, בפלאם ויליג', פעיל חברתי מאוד מאוד גדול, שהוביל אין ספור קמפיינים, היה כמה פעמים מועמד לפרס נובל לשלום. והאיש הזה, שפעל כל כך הרבה לשלום, אומר, אין דרך לשלום. השלום הוא הדרך. כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו שבדרך אל מטרות ראויות כמו שלום, אני אשאיר את השלום כרגע כאיזושהי מילת כותרת בלי לפתוח אותה, למרות שהיא מילה שלפעמים מאוד שחוקה, בדרך למטרות ראויות אופני התנהלות ופעולה שלנו כל כך מלאים באנרגיות כל כך אחרות. אני נזכר ושיתפתי היום בקבוצה רגע נורא מטלטל שהיה עבורי בילדות. כשהייתי ילד, סבתא שלי הייתה גרה בדירה מתחתנו בחולון, איפה שגדלתי, וכל יום בצהריים הייתי יורד להררי וקונה לעיתון. ולפני שהייתי מוריד לאותו, הייתי יושב בבית, אחרי ארוחת צהריים, ופותח, היה כזה מדור, אולי יש, אני לא יודע, קראו לו מסביב לעולם. זה היה מין שני עמודים כאלה, שהיו כתובים בהם כל מיני דברים כאלה, מהעולם. לא יודע, לא היו אז סמארטפונים, לא החדשות הכי גדולות של העולם דווקא, והדברים שבדפים הראשיים, אבל כל מיני דברים. ויום אחד שאני יושב וקורא שם, קראתי שם הייתה מין ידיעה קטנה כזאת, שהייתה בלונדון הפגנה שארגון גג שלה היה גרין פיס, של כל מיני ארגונים למען זכויות לבעלי חיים. אני זוכר כילד, במקום גם, שאולי אצל ילדים הוא גם יותר באופן טבעי, יותר פתוח, הקשר עם בעלי חיים, ומרגיש איזושהי תחושת החווה, כל כך נפעמתי מזה שיש אנשים שזה חשוב להם, והקימו ארגונים, ויוצאים להפגנה למען זה. ומה שהכתבה הקטנה הזאת אבל סיפרה, היא שההפגנה גלשה להתכתשויות אלימות, ושנהרגו, נדמה לי שני אנשי ביטחון, או זה בהפגנה. ואני זוכר בתוך ההתפעמות את המין תדהמה הזאת, איך זה? איך זה בעצם קורה שלמשהו שיש בו כל כך את המקום של לפתוח את הלב ולראות את האחר, גם כשהוא כל כך אחר, הוא אפילו לא בן אדם, הוא בעל חיים, ולראות אותו אל התנועה הזאת, הפכת לתנועה שיש בה אלימות. אותה אמירה באותו סגנון, הייתה פעם באותו סגנון, אבל הרבה יותר בוטה, אני מודה. אבל נראה לי שאני אגיד אותה. הייתה פעם ריימבו, אתם מכירים את הריימבו? מפגשים בטבע של אנשים, היפים כאלה בדרך כלל. באתי להגיד כזה, אבל אני עברו לי כבר כמה שנים. אני עוד הולך לריימבו לפעמים, אבל איפה שערות הארוכות וכל הדברים הללו. ואני לא אדבר עכשיו הרבה על הריימבו, אבל בכל אופן, אחרי איזשהו, בשנות ה-90, אחרי התכנסות ריימבו שהייתה במדבר, יצאה הרבה פעמים אחרי הגאדרינג, אחרי ההתאספות, ישנם מין קרוונים כאלה. מין שיירות שיוצאות כל מיני עניינים, והקרוון הזה היה קרוון שיצא מאזור המדבר והבקעה לכיוון ירדן, וזה היה קרוון של שלום. הקרוון הזה עצר בכל מיני מקומות יישוב, יהודיים, פלסטינאים, אחר כך בירדן, ועשו שם קרקס. מקומות, מין קרקס לילדים והכל, עם מין חגיגה ומין מקום של ליצור קשר ולדבר על קירוב לבבות. והאירוע המאוד יפה הזה, עשו עליו סרט. והסרט יצא מין פלקט, מין פוסטר כזה, של מין תמונה שמישהי צילמה מגבעה כזה, איזשהו מעגל של ריימבו במדבר, תמונה נורא יפה. ולמעלה היו כתובות המילים, Fighting for peace is like fucking for virginity. תיך נתן אמר את זה יותר עדין. וכמובן, שוב, הרעיון הוא לא, זה מקום שהיה בו פעולה, זה מקום שקורא לפעולה, מקום שקורא לעזור. זה לא איזשהו מקום של לקבל את הדברים, ככה זה וזהו. אבל זה מקום שמתחיל מהמון חקירה פנימית עם דיוק, שהפעולה שאנחנו עושים תהיה תואמת לערכים שאותם אנחנו מוצאים כראויים ומבקשים לקדם. ואם לסיים את החלק הזה בעוד אילן גבוה, מצאתי איזשהו ציטוט של ישוע, מהברית החדשה, ממתיו, והוא אומר, אין אתה יכול לומר לאחיך, הנח לי להוציא את הגרגר מהעין שלך, שעה שאתה מביט בו, ובעין שלך שבב עץ. ראשית, הוצא את השבב מתוך העין שלך, ואז תוכל לראות בבהירות ולהוציא את הגרגר גם מהעין של אחיך. זה נורא מעניין, כי אני הרבה זמן, אני לא מרכיב את המשקפיים, אני איכשהו רואה מה כתוב פה, בקושי כזה, אבל כן רואה את זה. רק אחרי שאני שם את המשקפיים, וזה בדיוק מה שמתכתב עם המקום, אני כבר כמה שנים שחלק מכן כבר ראיתם את זה, בתוך הזה השמיעה שלי ירדה. וזה מציק לפעמים, ולא נוח, בטח ובטח לילדים שלי. כל פעם, והייתי כבר כמה פעמים כבר בתוך המקום של... בהתחלה אמרו לי, לא, זה קצת, אתה לא צריך, אבל אחר כך כבר אמרה לי הטכנית, בונה, ירד, צריך מכשיר שמיעה. כמה פעם הייתי בסיבוב הזה, ותמיד רגע לפני שאני הולך, משהו בי אומר, אבל אני אשים את המכשיר שמיעה, ואז אחר כך אני, כשיוריד אותו, אני לא אשמע כלום, כמו עכשיו שאני לא רואה את האותיות. אז, אבל עכשיו בדיוק עוד פעם קיבלתי את הזה, אני חוזר הביתה, אני... הולך, לא יודע, אולי בריטריט הבא תמצאו אותי שלא צריך כל כך להגביר את הכל. אנחנו אומרים הרבה פעמים, מגיע מתוך המסורת, שללימוד הבודהיסטי יש שתי כנפיים. כנף של התבונה, וכנף של הלב, אם תרצו. וכדי שציפור תעוף, כלי תעופה יעוף, שציפור תעוף, היא זקוקה לשתי כנפיים. ואני אומר את זה ואני נזכר, כששמעתי את זה בפעם הראשונה מהמורה הראשון שלי, הוא דיבר על זה, הוא אמר, כי אם לציפור יש רק כנף אחת, אז היא תעוף בסיבובים. והיא לא תגיע לשום מקום. ובמשך שנים זה מאוד, מאוד נשאר איתי, וגם לא פעם שיתפתי את זה עם אנשים, עד שיום אחד כשישבתי, פתאום עלתה לי במחשבה, מאיפה אתה יודע שזה ככה? וזה עלה לי, כי הוא אמר. ואז נזכרתי ביום שהיה לי, לא יודע, בשנות ה-20 המוקדמות שלי, הייתי באחת הדירות הראשונות שלי בתל אביב, ובאתי לעשות חביתה, ושברתי ביצה, וכמו שאתם מכירים את זה, שכל פעם שוברים את הביצה ונופלת חתיכת קליפה בפנים, וישר נצאתי את עצמי, ניגש עם החתיכה של הקליפה לנסות לקחת אותה, ופתאום עברה בי המחשבה, כאילו, למה אתה עושה את זה ככה? ואז, מה זאת אומרת? זה הדרך היחידה להוציא את הקליפה. ואני אמרתי, ומאיפה אתה יודע? ואז אמרתי, כי אמא שלי אמרה לי. ובאותו רגע זרק, שמתי ולקחתי את הקליפה, ואופץ, שמתי אותה עם האצבעות והיא יצאה. וזה נורא מעניין המקום הזה, מאיפה אנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים? מה המקום שנותן את הסמכות לאמונות שאנחנו מאמינים? וכל כך הרבה דברים אומרים לנו, ככה זה, וככה כדאי להיות, מהבית, מבית הספר, מהחברה, מהמורים לויפאסנה, יש משהו כל כך משמעותי בדרך שמחפשת חופש. אני לא מדבר על, על סתם לבעות בדברים, כמו ברמה, בתוך הצורה של גיל ההתבגרות הנפלא. לא, לא, לא שזה רע, אבל, אבל מתוך המקום ששואל את השאלות, שבודק בתוך זה את הדברים. ואז כשקלטתי את הדבר ההוא, מצאתי היום בעידן שלנו, זה הרי כל כך קל, אז מגגלים על, הייתי צריך לעשות כמה שאלות בגוגל כדי להגיע לשאלה הנכונה. ומתוך זה קראתי שם איזשהו מאמר שאומר, לא, גוף כאילו לא יכול לעוף עם כנף אחת, הוא נופל. זאת אומרת, זה משרת את אותו דימון, צריך את שתי הכנפיים, אבל הוא לא עף בסיבובים, הוא נופל. וכנף אחת היא כנף של התבונה. הכנף של התבונה היא כנף, מקום שבתוכו אנחנו מבקשים, אנחנו הולכים בתוך הדרך לטפח ראייה צלולה. והרבה פעמים אנחנו אומרים בתוך המקום הזה על הראייה צלולה, בואו ננסה לראות את הדברים כפי שהם. וזאת אמירה שיש בה משהו קצת מתעתע. כי ככל שאנחנו מעמיקים בתוך הראייה, הדברים הם לא כפי שהם. הם מתהווים. מרגע לרגע לרגע. ואולי אם לדייק את זה עוד יותר, הם לא ממש דברים. כי כבר במילה דבר, יש את המקום שהתודעה כמו עושה, גם בעברית. בעברית זה מתוך השורש גם של לדבר, להשיג, להשיג ומושג. ואנחנו מטפחים את המקום של ההשקטה של התודעה ושל צלילות התודעה. כדי לראות עמוק יותר ולטפח, לראות שדרכי הראייה המותנות שלנו, הרגילות, הטבעיות, לאו דווקא האמת כפי שהיא. משהו שעשינו אותו הרבה פעמים, קרה הרבה פעמים תוך כדי הריטריט. הראייה שמה שאנחנו חושבים שיספק, הוא לאו דווקא מספק. איזשהו טוויסט בדרך הראייה, שמוציאה קצת את העוקץ מהכוח שיש, למשל, למחשבה של, יהיה היום עוד פעם קציצות מדהימות כאלה בארוחת צהריים. או הפעמון הזה שכבר יצלצל. הטוויסט הזה בריאה שכמו משהו בפנים, בתוך זה יודע שכן, זה יכול להפיג איזושהי נעימות. אבל זה לא הולך לענות על איזשהו משהו הרבה יותר עמוק. או הראייה של החלופיות. הראייה שרואה דברים בקונטקסט. וכיצד הם מופיעים מתוך נעים ונעלמים, מופיעים ונעלמים. ומשפיעים אחד על השני. כמו שהנה, אולי לי לחזור, ואולי אני גם רוצה פה לסגור משהו. עם הצלילים. שהזכרתי, לא יודע, שלשום או לפני כן, שאנחנו שומעים צלילים, צלילי מוזיקה, שאמרתי בתוך זה שאולי היא לא נעימה לחלק מאיתנו, ואם אנחנו שומעים אותה מתוך הקשבה, אל תוך המקום שכולל את הזה של, זה צלילים של שמחה, של חתונה, הם פתאום נשמעים אחרת. ומה שאמרתי קודם שאני צריך, אני צריך לסגור כמו פה, מישהו השאיר לי פתק שהוא הרגיש לא בנוח כשדיברתי על זה וחש שאני מזלזל במוזיקה ערבית. זה ממש לא הייתה הכוונה שלי. אני דווקא נורא אוהב מוזיקה ערבית. והיא קרובה לליבי. אבל המקום הזה של לשים אותו, שהאופן שבו אנחנו תופסים משהו מתוך הקונטקסט שלו, משנה את כל החוויה שלו, הוא לא קיים כשלעצמו, ככזה או כזה. ובעצם, עם תוך המקום הזה של, כן, אבל מדובר פה כל כך הרבה על, על, על לקבל ולקבל, זה לא שאני אמור או אמורה לקבל את הדברים. אז אני רוצה עוד קצת לפתוח גם את, את ההזמנה הזאת של, של לקבל. למה אנחנו מקבלים בכלל? והאם בעצם הרצון שלנו להפוך לאיזה שהן בטטות בודהיסטיות כאלה? מין כזה, הכל בסדר. המקום שבו התנועה של קבלה, של לתת רשות למה שכבר ממילא קורה עכשיו לקרות, היא לא ברמת הסיפור, היא ברמת, זה כבר מה שנוכח כאן הרגע. וכמו ששרית כל כך הדגישה אתמול בשיחה בערב, כל כך הרבה פעמים זה לא נוכח, ואנחנו כבר שאובים למקום של התנגדות וסלידה ודחייה, ולדחוף את הדברים. ואפרופו המקום של ה... אין דרך לשלום. אנחנו מתוך המקום שאנחנו מבקשים שלום, אנחנו נלחמים נגד מה שישנו כאן הרגע. וזה כל כך מותנה עמוק. לא בך או בך או בי. זה הטבעה ביולוגית, אבולוציונית, תודעתית, מאוד מאוד עמוקה. והמקום המקום של התנועה הזאת היא לא איזשהו רעיון כזה, וחשוב שכולם ישמעו את זה, צריך לקבל את הכל. אלא זה מין אסטרטגיה. זה אופן פעולה, אופן תרגול בתוך הרגע הזה, שמאפשר לנו להוציא את מה שנמצא בתוך העין שלנו. לא זוכר בדיוק איזה מילה הוא השתמש, כפיס עץ, ישוע אמר משהו כזה. כי כשהכפיס עץ הזה נמצא בתוך העין שלנו, אנחנו גם רואים אותו בחוץ. ואת התוקפנות שאולי נמצאת בתוכנו, אנחנו רואים אותה בחוץ ופועלים בתוך כך כלפיה. אבל זה גם לא משהו שהוא קודם תעשו את זה ואחר כך את זה, כמו שאולי משתמע מתוך הדקדוק, אם לוקחים כפשוטו למשל את המשפט של ישוע. זה שני לבלים שמתקיימים באותה רמה. על המקום של להידרש פנימה ומתוך המקום של תיקון הלב, לבוא אל תיקון עולם. והמקום שמתוך קבלה, זה המקום הכי הכי אמיתי, הכי אותנטי, שמתוכו יוצאת פעולה. פעולה שהיא לא תגובה אוטומטית של סלידה למשל. וככל שהראייה שלנו פנימה צלולה יותר, וככל שאנחנו מטפחים באופן מכוון את דרכי הראייה המועילות שרואות דוקה ואי נחת, כדוקה, כאי נחת, שרואות יותר חלופיות, שרואה יותר, דרכי ראייה שרואות יותר את האינטראקציה שאנחנו. בחשיבה המושגית הרגילה, בדרך האינטואיטיבית, בתוך כך, אנחנו נאמר, אני אומר, אני יושב כאן ונותן שיחה, אתם יושבים ומקשיבים. אבל השיחה הזאת היא אינטראקציה. אינטראקציה שנוצרת בינינו. קודם כל, איפה כאן המורה? איפה כאן התלמידים? איפה המורה? איפה הוא כשנמצא בבית וזוהר אומרת לי, אבא, אני רעבה. הוא שמה בתוך... איפה זה? המורה והתלמידים קוראים בתוך איזושהי אינטראקציה והסכמה בינינו עכשיו. שיכולה בכל רגע גם להפסיק. והמילים שבוקעות מהפה שלי נובעות גם מההיסטוריה שלי ודברים שלמדתי, גם מאירורים שאיררתי לקראת זה ואיך להכין את השיחה. גם מהתגובות הפנימיות שעולות לי מהמבטים שלכם. מישהו, יש לו חיוך על הפנים עכשיו. ואני, זה טוב מה שאמרתי, אני אביא עוד אחד. מישהו יושב כזה. אמרתי משהו שלא הייתי צריך להגיד. כמה זה הרבה יותר מסתורי מהאופן שבו אנחנו רגילים לתפוס את זה. ככל שאנחנו יותר מטפחים את דרכי הראייה הנבונות בתוך הראייה הצלולה, אנחנו לוקחים את עצמנו גם פחות ברצינות. זה כמו הפוך על הפוך, מצד אחד אנחנו מתעסקים בעצמנו וחוקרים את עצמנו, מצד שני מתוך הראייה הזאת של האינטראקציה הזאת היא כמו ולצד זה הכנף השנייה, שככל שיש בנו ראייה צלולה יותר ונבונה יותר, בוקעים מאיתנו יותר מקומות של חמלה וטוב לב וידידותיות ונדיבות וסובלנות. היום באחת הקבוצות מישהו, אני חושב שהוא קצת היסס מלדבר בתוך זה, אז הוא אמר, כל מה שיש לי להגיד לכם זה שאתם כולם פה כל כך נפלאים. אני כל כך אוהב אתכם, את כולכם. מתוך המקום של שקט וראייה צלולה, זאת התגובה הטבעית של הלב. ולצד זה, בתוך האימון והתרגול, אנחנו גם מטפחים את הכנף הזאת. מטפחים את הכוונה לרקות, בכוונה לקבלה. הנה, תראו איך זה מסתרג מהכיוון השני. יש את המקום של להתרכך ולרכך. לא כי הכל מושלם במובן של הכל בסדר ואין מה לתקן. אבל במובן של לגשת אל משהו, מתוך מקום אוהב, דמיינו בתוך כך שתי דרכי הוראה שאולי עולות. הוראה, אני מתכוון של מורה ותלמיד, מורה וילד. איך אומר המשפט היפה, כל כך יפה הזה, חנוך הנער לפי דרכו. תוך מקום של הקשבה, של לראות מה יש שם, של לקבל את מה שיש שם, לראות מה הצעד הקטן הבא והתומך שיכול להיות. בשונה מתוך המקום שעולה, ככה צריך להיות. זה מה שילדים צריכים לדעת. רבים מאיתנו, מורים ומורות, הורים והורות, מכירים מה קורה לילדים מול המקום הזה. והדרך הזאת היא דרך שגם בריטריט, גם באופן מובלע בתוך ההנחיות, ובטח ובטח באופן שבו אתם אינכם, הייתם ואינכם, אחד עם השני, אחת עם השנייה, ובטח ובטח בדרכנו, בדרך החיים הזאת שקוראים לה דרמה, היא כוללת המון מקום של טיפוח, של האיכויות של הלב, ההיות שלנו בעולם. והנה עכשיו בא המנץ' בלי הראשי תיבות של מה שאמרתי קודם, פשוט מה שהמילה הזאת אומרת. מנץ'. אין לכם פה הרבה שהיו להם אמאות או סבתות דוברות יידיש. אומרות את זה הרבה. המקום הזה של להיות המנץ', להיות בן אדם, לטפח את האיכויות האנושיות, של עיניים טובות, של חמלה, של פרגון, של סובלנות. לפני הרבה שנים, הייתי תקופה ארוכה בבודגיה, מקום שבו זה הכפר המודרני שיושב קרוב מאוד לאיפה שישב הכפר או האזור שבו לפני המון המון שנים ישב הבודה מתחת לעץ שעדיין ישנו שם, אומרים שזה הנכד של הנכד של הנכד של אותו עץ, הבודיטרי, שמתוכו התעורר סידרתה והיה לבודה. זה עץ מדהים ביופיו. ומה שאנחנו קוראים פיקוס דתי, פיקוס קדוש, זה עם כאלה, עלי פיק כאלה. בדיוק אמרתי לטמי ושרית, יש לי בבית עוד עלי אחד מהעץ הזה. אני צריך לקנות במיטב כספי מאחד הילדים. הילדים שם לוקחים את כל העלים ישר, הם עומדים שם והם לוקחים ישר כל עלי ומוכרים אותו לעולי רגל. ובאותה תקופה, כשהייתי בבודגיה, בודגיה היא קצת כזה מקום, יש שם כל המסורות הבודיסטיות, מנזרים ומקדשים, והרבה מאוד לימוד, וזה מין כזה מקום שאפשר כזה גם מין to hang out כזה, עם כל מיני סנגה בבתי קפה, בצ'אי שופס, לשבת על כוסות צ'אי ולהתווכח, על עניינים שברומו של עולם, או לרחל על המורים, או כל מיני דברים כאלה. והלכנו אז, אני וכמה חברים להקשיב, אמרו לנו, סיפרו לנו איזשהו מורה זן, והלימוד נעשה שם על איזה גג, וטיפסנו על מין מדרגות לולייניות כאלה, ובדיוק כשטיפסנו, ירדו משם, נגמר שם איזשהו לימוד של איזשהו מורה טיבטי, וירדו שם כמה עם מגלימות, מי שמכיר בצבע, במרון הזה. ואז אחד מהם היה יותר מבוגר, הוא היה הלמה, אני לא יודע אם הוא הלמה שלימד שם, הוא היה בחבורה שאני ראיתי בהחלט, אז היה בכיר, הוא עצר כזה מולי וכזה שאל אותי בתוך הזה, מה אתה עושה? בתוך הזה, מה? אז אמרתי לו, ויפאסנה. מתוך הזה. אז הוא כזה חייך אליי, חיוך ענק כזה לסייק, אמר לי, ויפאסנה, it's very good, very, very good for beginners. ואני כל כך זוכר את האלבון שחשתי. For beginners, אני בדבר האמיתי, בארדקור, שתיקות, ממלא מדיטציה, ממלא איזה, טיבטים, באים, וזה, כמה שעות. אני יצא לי שם לשמוע את הדלאי למה, נותן שם טיצ'ינגס פעם בשנה, מגיעים לשם מאות אלפי טיבטים, אלפים על אלפים של נזירים. הם יושבים, הוא מדבר, בתוך הזה רמקולים, גם באיכות מזהדת, אבל הוא מדבר, והם יושבים שם, שחקים כפד ראשו, כל מיני דברים כאלה. קצת כבוד, קצת רצינות. For beginners, הוא אומר לי. וזה גם היה מאוד מעורב, שהם לא הולכים למדיטציות אינטנס, זה מה שחשבתי אז. ומדברים דיבורים שנשמעים הרבה יותר קרובים לדיבורים שאני מכיר מעולם הדעת. לפתוח את הלב, ולטפח חמלה, ולפעול בעולם. אז הכרתי את זה אז יותר בתוך הלימוד הזה, וזה היה נראה לי. ועם הזמן, המקום של לראות כמה זה נמצא בתוך הלב של התרגול, וכמה זה נכון של ציפור הדרך הזאת, ציפור הדרמה, יש שתי כנפיים. וכיצד אנחנו יכולים לעזור ולפעול בעולם שכל כך מבקש את הפעילות שלנו. יש כל כך הרבה דוגמאות מעוררות השראה לעשייה בתוך העולם. ואם חשבתי לדבר על גנדי, אבל אני לא אדבר עליו. ואם המקומות הללו מרגישים לנו גדולים מדי ומציפים מדי, תזכרו שהמסע הארוך ביותר מתחיל בצעד אחד. או את האמירה של פרמיקלצ'ר, של think globally but act locally. מה קרוב אלינו שמבקש את תשומת הלב שלנו, את העזרה שלנו, ולתת את התנועה הזאת עם איזשהו מקום של אמון. ואני אסיים אולי בסיפור שאני מאוד אוהב, על איזשהו ילד שהולך לשפת הים, בדיוק בזמן השפל, אחרי הגאות. הוא הולך על החוף, והחוף מלא כוכבי ים שנשטפו, שהשפל ירד, הם נתקעו. ואז הוא ניגש ומרים אחד וזורק אותו, ניגש לבא וזורק, ניגש לעוד אחד וזורק. ואז פתאום מגיע איזשהו אדם מבוגר, ואומר לו, מסתכל עליו, אמר לו, ילד, תגיד, מה אתה עושה? אז הוא אומר לו, אני מציל את כוכבי הים. אז האיש אומר לו, תגיד, נראה לך שמה שאתה עושה משנה משהו? וכזה אמר לו, תסתכל. הוא מרים את המבט שלו, הוא רואה עד האופק, עד איפה שיכול להסתכל, כל החוף, והכל מלא כוכבי ים. והילד לרגע כזה, הכתפיים שלו נשמטות, ורגע אחר כך הוא לוקח נשימה ואומר לו, לא, זה משנה. זורק אותו לים, והולך אל הבא. בואו נשב לרגע של ממה משותפת. הלוואי ויהיה בנו את האומץ לשנות את מה שמבקש שינוי. הלוואי ותהיה בנו הסובלנות להכיל את מה שאי אפשר לשנות. הלוואי ותהיה בנו התבונה להבדיל בין השתיים.